רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, יוסי, מה נשמע?
מצוין, תודה שהזמנתם.
רגע, לא שומעים אותך, אתה צריך להתקרב למיקרופון יותר, כן, כן, עכשיו, דבר.
מצוין, תודה שהזמנתם אותי.
בשמחה, בשמחה. וכרגיל, אנחנו מתחילים עם ריקו שנמצא איתנו על הקו. ריקו, למה קורה? ריקו, 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 טלפון 2, סליחה, סליחה, מה קורה ריקו?
בסדר, מה נשמע?
בסדר, בסדר גמור.
אני, מה אני... חדש, התגעגעתי מאז שהייתי באולפן? ממש.
נכון, אז בזמן לא היית באולפן. אני חייב לספר לך סיפור, אתה יודע איפה אני הייתי אתמול בערב?
נו.
אתה מכיר את חברנו בן סלומון, נכון?
ברור.
אז בן סלומון ביחד עם ידע שווה כסף הקימו קבוצה שנקראת חיליקת הנדלן, אתה בטח מכיר אותה גם כן. ואתמול בערב אנחנו עשינו סיור אוטובוס, הרימו אוטובוס סיור באשקלון בערב, במתחמי מגורים חדשים, לא סיור משקיעים לדירות יד שנייה וכאלה דברים, אלא ממש בשום ארבע מתחמים בעיר היין, בעוד כמה פרויקטים בתוך אשקלון, במטרה לחשוף אנשים לחשיבה קצת שונה, היום במיוחד עם כל העולם של הקבלנים. תוך כדי גם הייתה שמאית, ליאור, שכחת שם משפחה שלנו, מהמשרד של ראובן, שכחת גם את שם משפחה שלו, אתה בטח מכיר את ראובן, וממש נתנו שם ערך מוסף לכל החבר'ה שבאו, ואשקלון מעניינת. גימיק יפה.
יפה.
כן.
ומה המסקנה מהסיור המדהים הזה? שבאמת צריך להעיר את העיר אשקלון?
שמע, אשקלון הולכת, כמו כל מדינת ישראל, ודיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, אנחנו הולכים לשכפל את עצמנו הרי בישראל, מבחינת כוח, מבחינת האוכלוסייה. גם אשקלון הולכת לגדול בצורה מאוד משמעותית, היא היום גודלת כמעט 5% בשנה. זה המון.
המון, 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 המון.
המון.
באמת, זה הרבה מאוד.
ואני חושב...
לא ידעתי.
כן, ואני חושב משהו מאוד מאוד מעניין בכלל, בכל העולם הזה של הסיורים ושל של הדבר הזה שנקרא השקעות בפריפריות שקרובות ל... כן, אשקלון היא קרובה לרצועת עזה, אנחנו מכירים את זה, ואנחנו... זה מראה לי משהו, זה מראה לי על אופטימיות.
כן, זה, אני לא יודע אם אתה, אם אתה זוכר, היינו באיזשהו פאנל, ולפני, אני חושב שבו 3 חודשים במשרד של עורך דין שרקון,
שרקון בנמי כן,
שרקון.
כן.
עכשיו, דיברנו שם, ואחד הדברים שבאמת אמרנו, שאנשים בנדלן זה אנשים טובים ואופטימיים, ועכשיו אנחנו במשמרת שלנו הרבה על הכתפיים שלנו. ואני רוצה להגיד לך שהיום, השבוע הייתי, היה כנס... מאוד יפה וחשוב של מרכז הנדלן ביום שני בדייביד אינטרקונטיננטל בתל אביב, ואתה רואה את אותה אופטימיות, היו שוב אלפי אנשים, אתה שומע ורואה את האופטימיות בשיחות עם האנשים שם, בין האנשים, ויש שם את כל קשת, אתה יודע, מקצועות של ענף הבנייה, מעורך הדין, שמאים, יזמים, קבלנים, כולם, גם ספקים היו קבלני, ספקים לענף הנדלן, ואתה שומע את השיח ואתה רואה את, את האחדות, האמת שהאחדות גם כנגד כל הממסד הממשלתי שלא מזיז את העניינים, בעיקר, זה מצחיק, היה שם הצבעה, אני ראיתי באחד הפאנלים, הייתה שם הצבעה, מה לדעתכם מעכב את נושא ההתחדשות העירונית? 1, היזמים, 2, הממשלה, 3, המוניציפלי. מה דעתך? מה אתה אומר, אופר?
כולם אמרו הממשלה, מה?
לא, 81% מהמוניציפלי. הרשויות המקומיות הן אלה שמעכבות.
וואלה.
כן, 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 כן. ואתה יודע, וזה עצוב. עכשיו, לא תגיד איזה חלוקה. 81%.
שמה, ריקו, אני חייב להגיד לך, עולה לי פתאום רעיון. נכון שכל עולם, הכשרות, זה נשלט על ידי הרבנות? הם קובעים, לא המועצה המקומית אפילו של הקשרות, לדעתי, הכל נשאר. צריכים לעשות אותו דבר, מוסד כזה פה בארץ, שהוא יהיה סוג של בורר עליון בוועדה, לא מעניין מה אומר ראש העיר, ולא מעניין מה אומר ראש הממשלה בנושאים האלה. אבל כנראה זה, יש עוד יותר כסף בנדלן מאשר שיש בקשרות.
כנראה.
כן, זה בוחר.
שמע, נחמד, אני באמת בעד אשקלון, ובמיוחד שאתה שומע משקיעים שהם כבר לכל ערי עוטף עזה.
חייב להגיד לך, גם חבר'ה צעירים הגיעו שם, הרוב הגדול היו חבר'ה צעירים, אתה יודע, עד גיל ה-30, היו גם יותר מבוגרים, אבל...
זה היה מה, אוטובוס של משקיעים?
אוטובוס, כן, כן, קליקת הנדלן, הוציאה אוטובוס של משקיעים, מדהים, ממש, הגיעו, היו שם אוטובוס מלא, חבר'ה,
מעניין.
הערכתי, אזור גיל ה-30, יש גם כאלה שהיו קצת יותר, כיוון ה-40 ו-50, והיו כמה בודדים קצת יותר אפילו. אנשים שבאו ואמרו, אוקיי, אנחנו רוצים לראות איזה פוטנציאל השקעה, וגם להכיר את העיר אשקלון.
מעניין מאוד.
מאוד, מאוד.
מאוד מעניין. תשמע, אני חושב שם יגיעו בקרוב גם משקיעים מחול, שומעים כבר כל מיני קולות, לצערנו הרב היה גם יריות היום על הקונסוליה במינכן, אז כמו יש גם החבל הזה של על יהודי העולם הולכת ומתהדקת והאנטישמיות.
אתה לא יודע כמה אתה מראים לנו עכשיו להנחתה לתוכנית, כי יוסי הוא מתעסק בהשקעות גלובליות.
יאללה, אז הנה, בול פגיעה, תבין, בול פגיעה, בול פגיעה. אפרופו הכנס, תפסה אותי מישהי בכנס, ואומרת, תשמע, אני הבנתי שיהודי התפוצות מחפשים מאוד 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 להשקיע בארץ. יש לי קבוצה של יהודים מאוד עשירים שמתמקדים בירושלים ומתמקדים בעוד מקומות, ואם יש לכם דירות מעניינות, אז תביא לי, כי מעניין אותם. אז באמת אני חושב שזה... המלחמה כמובן צריכה קודם להיגמר, וצריך להיות איזה כמה חודשים של שקט. לא יחסי, אלא שקט.
למה? יש לנו שקט. היה לפני שבועיים, יום ראשון לפני שבועיים, איתנו מלחמת עולם, וזהו, מאז יש לנו שקט, לא? כל מי שלא חי ב...
אני לא יודע, אני גם לפני שבועיים הייתי בשקט, הייתי קצת בחול, אבל אתה מושכתי בלשון לפוליטיקה, לא בא לי. לא בא לי, אחרי ששת החטופים שרצחו בדם קר, אוי, לא בא לי להיכנס
לזה.
מדינה בדיכאון, פשוט ככה. אבל באמת אני חושב, רק לסיכום, זה העתיד הקרוב כבר פה, לכל המאזינים שלנו, אל תתייאשו. מה שתעשו, תרוצו לקנות דירות. כי עוד מעט יוסי יסביר לכם כמה המשקיעים מחול, לא המשקיעים, אלה שרוצים לעלות לארץ, יבואו ויקחו את הדירות לפניכם. אם אתם לא תרוצו מספיק מהר, יש מלאי לכולם. רוצו, טוסו לקנות דירות, יש לנו מדינה אחת, בואו נבנה אותה מחדש.
בואו נמשיך, נשקם אותה ונבנה, ונמשיך לבנות אותה.
גם וגם, כן. נאחה את הפצעים ונמשיך קדימה.
ריקו, לשמור על עצמך, תודה רבה.
יאללה ביי, תהנו.
ביי ביי, ביי טוב, ביי ביי. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין. ואני שמח לארח את יוסי יוחפז או יורפ...
יוחפז.
יוחפז, מה העניין עם יוסי?
מצוין, תודה שהזמנת אותי.
בכיף, בכיף. את האמת, מי שחיבר בינינו זה לא אחר מאשר בוקצ'ין.
בוקצ'ין.
שהיה לו תחביב להגיע מדי פעם לתוכנית הרדיו כאן לראיין לצידי. בכוונה אני אומר תחביב אליו סתם, הוא היה אחלה. ואולי עוד יפתיע אותנו תוך כדי. אי אפשר לדעת, רשמתי בפייסבוק שהוא הגיע. אנשים באו, הצטרפו אלינו בגלל... יוסי, מי זה יוסי? הכותרת של התוכנית זה השקעות גלובליות, נלמד קצת על השקעות גלובליות, אני גם רוצה לראות יתרונות ומול חסרונות גם, בואו נשים גם את כל הקלפים לשולחן, אבל שנייה בשביל שהמאזינים שלא מכירים אותך, כמה מילים מי זה יוסי?
אז ככה, אני מומחה להשקעות, להקמה של מערכי נדלן, מערכי השקעות נדלן, גלובליים, אני מדבר על הקמה, על פיתוח ועל ניהול, בעיקר באירופה.
ובעברית.
אני אסביר. הייתי מספר שנים מנכ״ל של חברת השקעות והחזקות נדלן שפעלה בגרמניה. חזרתי לארץ.
רגע, סליחה, אני מפרק את זה. כן. כשאנחנו מדברים על חברת החזקות והשקעה, זה חברה שבאה וקונה, נניח, מבנה, זה יכול להיות קניון, זה יכול להיות בית דירות גדול, בית משרדים, נכון?
זה יכול להיות... מרכז מסחרי, זה יכול להיות בנייני מגורים, וזה יכול להיות גם מחזקות בחברות אחרות.
אוקיי.
זאת אומרת, יש חברה שיש לה כבר פורטפוליו נדלן מסוים שעובד, הוא רווחי, אז אנחנו נכנסים כשותפים.
אבל בסופו של דבר, אם אני מתרגם את זה לכסף, הכסף לחברה מגיע מהשכרה של נכסים. זה יכול להיות חנות, זה יכול להיות מחסן, זה יכול להיות גם בית דירות.
נכון,
מהשכרה. בערך עוד פעם, לא 100% מדויק, אבל אתה יודע, אני מתרגם את זה לעם.
מהשכרה, אוקיי. בשוטף, ובסוף יש לך רווח הוני, כי אתה מוכר, אתה לא נשאר עם, עם הנכס forever.
כן.
גם אם קנית החזקה, אז...
תסתכל, כל משקיע, אפילו שהוא קונה דירה עכשיו בבאר שבע, חיפה או נתיבות, או אפילו אשקלון, הוא בא ומצד אחד יש לו את ההכנסות מהשכירות, יכול להיות שהוא ירוויח תשואה חודשית אל מול ההשקעה הכספית, ובסוף הוא גם מתכנן, אוקיי, לעשות את הסמי-אקזיט או מה שזה לא יהיה במחירה.
נכון, זאת התפיסה ההשקעתית של קבוצות שמשקיעות בנדלן גלובלי. לא מחזיקות את הנכס, התפיסה היא להחזיק את הנכס למספר שנים, בגרמניה לדוגמה זה 10 שנים, כי אחרי 10 שנים אם אתה מוכר אותו, אתה פטור מרווח הוני. אני אומר, התפיסה היא להחזיק את הנכס, להזכיר אותו למשך מספר שנים, ואחר כך למכור אותו ולהמשיך הלאה.
אז מעשה אתם מנהלים כזה דבר, עם כספים שהחברה מחזיקה.
נכון, זה לא כספים
של... זה לא של הציבור, זה לא שחבר'ה באים, אוקיי, זה בסדר, בא מישהו שיש לו כסף, אומר, אני רוצה להתחיל להשקיע.
אני אסביר. זו חברה שמורכבת מ5 שותפים, זה כסף פרטי, 3 אמריקאים, שאני מכיר אותם דרך קשר משפחתי, יהודים אמריקאים, איראנים, יש להם פעילות ענפה בארצות הברית, הם החליטו לפני מספר שנים לפזר סיכונים ולהיכנס לאירופה, בעיקר גרמניה, ויש עוד 2 ישראלים שמחוברים אליהם. אז זה כסף פרטי, זה לא כסף של לקוחות קשירים או משהו כזה שאנחנו מנהלים אותו.
אוקיי. אז אתה ניהלת את החברה הזאת במשך מספר שנים טובות, ומשם?
חזרתי לארץ, תקופה מסוימת.
איפה ישבת?
בברלין. עבדתי על הקו, אבל היה... המשרד היה בברלין. חזרתי לארץ בסוף 22, נתתי שירות של פיתוח עסקי עד לפני 3 חודשים לחברת קנתו, פיתוח עסקי בתחום היזמות וההתחדשות, ככה שאני גם מכיר טוב מאוד אפילו את התחום של היזמות וההתחדשות בארץ, ו... בחודשיים האחרונים חזרתי לעבוד כמנכ״ל מולם. הם מפרקים שותפות, ואני מלווה את כל התהליך הזה של הפירוק שותפות. נשארו מספר נכסים שצריך למכור אותם במסגרת הפירוק שותפות הזה.
אתה מדבר איתי על החברה בחול, אותה אחת שמנכלת מספר שנים בברלין.
נכון, הם ביקשו שאני אחזור, כי הם בתהליך של פירוק שותפות, נשארו מספר נכסים שצריך למכור אותם כחלק מהתהליך, ואני מטפל בזה כרגע.
אוקיי, נהדר, חיים מעניינים.
כן.
טוב, תודה רבה שבאת. עכשיו אבל בוא נדבר על התכלס, אחרי שקצת הבנו מי זה יוסי וכמה שנים הוא מתעסק עם זה ובמה הוא עוסק עם זה. המטרה שלנו לבוא ולדבר קצת על עולם ההשקעות בחול. מצד אחד אנחנו שומעים את ריקו שבא ואומר, וריקו שורשי ישראלי, בא ואומר בואו נשקיע בארץ, בואו נבנה את הארץ. מצד שני אנחנו מכירים את עולם ההשקעות בחול ויצאו מישראל מיליארדים להשקעות בחול, אם זה באוסטריה וגרמניה ואודסה ואזורים אחרים שכבר לא קיימים היום לצערנו. הקורונה קצת שיבשה את העולם הזה, המלחמה עוד יותר שיבשה, ועכשיו חזרו יותר להשקיע באזור קפריסין יוון.
נכון.
עוד לא התחילו, עוד לא חזרו להשקיע באירופה יותר, פורטוגל דרך אגב, וואו, פורטוגל.
ספרד,
פורטוגל, יש שם קהילות שלמות של משקיעי נדלן, ישראלים. אז בוא נדבר שנייה על ההשקעות בחול.
תראה, קודם כל אני ניתן פה כמה נתונים מספריים בכדי לתת לאנשים את ה... להמחיש להם את ההיקף של, של הפעילות ההשקעתית בחול. קודם כל, המרכז של השקעות הנדלן בחול זה ארצות הברית. זאת אומרת, היא הרבה לפני בהיקפים, באיכויות,
כי היא גם גדולה, ויש לך יותר אפשרויות של מגוון מחירים,
נכון, במגוון,
וחוקים. וכולנו מכירים מישהו ישראלי בארצות הברית שהוא גם מנהל נכסים כזה או אחר.
בארצות הברית, רק בכדי שיהיה לך, שתהיה לך תחושה, השווי, של השווי של כל הנדלן שמוחזק על ידי משקיעים, נכון לסוף 23, הגיע לכמעט 37 טריליון דולר.
שווי.
שווי, טריליון דולר. בגרמניה...
שאתה מנסה לה? אוקיי, בסדר.
בגרמניה השווי הגיע בסוף 23 ל5.5 טריליון יורו. באנגליה,
אוקיי.
שתבין, אני מדבר איתך על השווי של הנדלן שכבר קיים. באנגליה זה היה פחות או יותר אותו דבר. עכשיו בארצות הברית...
ורגע, אבל אותי מעניין בסיפור הזה, כי אנחנו רגילים ונמי סיפורים, שבארצות הברית מרבית הנכסים מוחזקים על ידי משקיעים, כי כולם סוחרים שם נכסים, במרבית המקומות. אנשים לא בעלי נכס, הם סוחרים את הנכס 30 שנה, אנחנו קוראים את ג'רי סנפלד שהוא גר באותו בית, זה בית שהוא מזכיר אותו. ובאירופה המגמה היא קצת שונה, יש יותר בעלי נכסים, פחות סחירויות.
עדיין המרכיב של הסוחרים, בגרמניה זה מגיע לכמעט 50%.
עדיין 50%.
במשמעותי מאוד.
בארצות הברית אנחנו מדברים על קרוב ל-90% לדעתי, נכון? לא, אולי הגזמתי.
אני לא יודע אם זה 90% בארצות הברית, אבל זה אחוז גבוה מאוד. עכשיו תראה, ההשקעות, שיהיה לך קנה מידה, בשנת 23, הושקעו בארצות הברית, בנדלן, רק באותה שנה, כמעט 4.5 טריליון דולר. וזו עוד שנה עם ריבית גבוהה, ועם... כש... 3.2 טריליון הושקעו במגורים, ועוד 1.3 טריליון במסחר. בגרמניה הושקעו סדר גודל של 300 מיליארד יורו, שזה 200 במגורים, ועוד 100 מיליארד במסחר. באנגליה זה היה סדר גודל של 200 וקצת.
עכשיו, אם אני לוקח את המשקיעים, מי זה המשקיעים? מקומיים או זרים?
חלק גדול מהמשקיעים זה מקומיים, אבל יש גם פעילות ענפה מאוד של משקיעים זרים, שזה יכול להיות קרנות, זה יכול להיות חברות השקעה כמו שאנחנו, זה יכול להיות משקיעים פרטיים שקונים דירה אחת או חנות אחת, או איזה, זה יכול להיות קרנות פנסיה, זה יכול להיות חברות ביטוח.
צריך לזכור, אנשים לא, תמיד הם רואים נוסעים באוטו, באיילון או בכביש 4.
וזה יכול להיות גם בממשלה, דרך אגב.
וואו. טוב, אבל אני רוצה ככה לחדד איזשהו משהו, אנשים נוסעים באיילון, או פה בכביש 4, באזור צומת גאה, רואה את כל המגדלים של חברות הביטוח. חברות הביטוח יושבות על הרים של כסף.
אכן.
זה כסף שלך, שלי, שלכם, הצופים, האזינים. והחברות, ואנחנו רוצים הרי, כשהקרן השתלמות תעשה לנו כסף, שהביטוח יצבור תשואה כלשהי לפנסיה. אז חברות הביטוח משקיעות בנדלן בארץ ובעולם. בדרך כלל.
זה לא רק חברות הביטוח.
לא, אבל אני אומר, המון מהכסף שאנחנו רואים זה חברות ביטוח, זה, יש שם הרים.
נכון, נכון.
כל פעם שאומרים לנו, בוא תיקח איזשהו ביטוח כזה, ביטוח כזה, תדעו שזה הולך להשקעת נדלן.
חלק מהתפיסה של פיזור סיכונים בהשקעות נדלן, הוא מתבטא בזה שחלק מההשקעות הם בחול. בכלל אני חושב שההשקעות בחול, בתפיסה של ישראלי, זה סוג של השקעות שהוא, אני אומר קודם כל, תשקיעו בארץ. יש הרבה הזדמנויות בארץ.
נכון.
יש הרבה, ואנחנו עוד לא התחלנו בכלל לממש את ההזדמנויות שקיימות פה בארץ, וזה ילך ויגדל. אבל לא להכניס את, בכדי לא לשים את כל הביצים באותו סל, כדאי להפנות חלק מההשקעה גם לחול. זה יכול להיות ברמה של חברת ביטוח, שיש לה מערך של ניהול סיכונים מאוד מסודר, וזה גם יכול להיות כמשקיע פרטי. לבוא ולקנות דירות או להשקיע רק בארץ, אני חושב שזה פחות נכון. זאת הסיבה שגם בעלי המניות אצלנו, שיש להם פעילות ענפה בארצות הברית, החליטו להשקיע באירופה. שוב, לפזר סיכונים.
בסוף אנחנו חיים שלנו עם פיזור סיכונים.
נכון, נכון.
אבל, אתה יודע, מרבית האנשים שאנחנו מכירים, האדם הרגיל, נקרא לו, שיש לו נכס עם משכנתא כלשהי, של כנראה 50% לפחות, ואולי יש לו, עכשיו עשה אקזיט יפה, ואז הוא קנה דירה נוספת בשני מיליון שקלים, ואז יש לו את הפיתוי הזה עם כל ההודעות וכל המודעות, בוא תשקיע בבניין ישן, היה התקופה שאנשים השקיעו בלייפציק, בבניינים ישנים, לייפציק שבגרמניה, בניינים ישנים, ותשפצו אותם, תקנו ב$50,000 בניין, ותשפצו בעוד 50,000 אירו, ועוד 50,000, ויהיה לכם בניין, ומאגרים ישבו שם, והמדינה תשלם את הכסף, סקסוניה תשלם שם את הכסף. כלומר, כל הדברים, זה נשמע מאוד מאוד מפתה, אבל בסוף זה גם נכס שלא תמיד יש לך את השליטה בו. אתה נמצא פה, הבן אדם, אני לא מדבר עליך שאתה אולי על הקו ומכיר את החוקים. אבל אם אני אשקיע בגרמניה, אני לא מכיר את החוקים המקומיים, במיוחד שיש שם 18 מדינות כאלה פנימיות, פדרליות, וזה יקם, אל תשכח, שזה התנהלות שונה גם, וזה חוקים, ובניגוד לישראל, אז יש שם גם מערכות הסקה מרכזיות, שאם הן מתקלקלות, זה הלבחתי, מה שנקרא.
אני רוצה להגיד, נגעת בנקודה חשובה.
בדיוק. פרק לנו את המיתוס הזה.
אחד בוא נגיד ככה, שאני אעשה את זה קצר. אם מישהו היום בא ואומר לי, תקשיב, יש לי 1.5 מיליון...
כוון קצת המיקרופון אליך יותר.
מישהו בא אליי היום ואומר לי, תקשיב, יש לי 1.5 מיליון שקל, ואני רוצה להשקיע בנדלן, אני אומר לו, תקנה דירת חדר ברמת גן.
אוקיי.
עדיף. אני פחות, עכשיו...
זה מאוד מאוד תלוי גם בבן אדם.
אני אסביר. ההתעסקות, אם הוא עכשיו יקנה דירה לצורך העניין בברלין, ב2 מיליון שקל, הוא יכול לקנות היום דירה, דירה של 70 או 80 מטר במרכז ברלין. הוא יקנה דירה בודדת. ההתעסקות עם זה, כל הנושא הזה של המיסוי,
זה שפה,
אתה לא מכיר, אני אומר, עזוב.
זה נשמע, שמע, בואו.
תן, אני רוצה לרגע להסביר משהו. אני אומר, עזוב, אם זה דירה בודדת, תקנה באפולה, דירה של, או ברמת גן.
תקנה באפולה, תירה.
או באשקלון. ותחכה לפינוי בינוי. אבל כשזו חברה, שמשקיעה כבר בסכומים יותר גבוהים, עם מערך יותר, או משקיע קשיר, שזה לא 1.5 מיליון שקל האחרונים שלו, פה יש מקום לחשוב על השקעה בחול. עכשיו, יש כמה אפשרויות לעשות את זה.
ואומר, שאתה אומר לי, שאתה משקיע רגיל אחד על אחד, עזוב אותך, יש לך כאב ראש. אל תיכנס לזה. זה כמו שאני אומר ללקוח שלי, שהוא אומר, מה, אני אעשה 3% רווח, ואני אומר לו, אוקיי, וקח את ה1 מיליון שקל האלה, לשים אותם בבנק, ואתה תעשה בבנק כנראה 5% רווח. אז בשביל להגיד שיש לך עוד דירה, או יש לי דירה בברלין, או יש לי דירה בלא יודע איפה, בשביל, הרבה אנשים אוהבים את הסקסיות הזאת, שאומרים, יש לי דירה בספרד, רואים את החופיה מרחוק. אז אתה אומר, לפעמים כל הפוצדורה היא בסוף שואפת לאפס.
תראה, אם אתה עושה את זה, זה בפרט, מה שאתה אמרת נכון, בפרט אם מישהו קונה בעצמו את הדירה, והוא מנהל בעצמו את הדירה.
כן, אבל זה...
גם אם הוא עושה את זה דרך קרן, שוב, אני אומר, גם אם הוא עושה את זה דרך קרן, אם הקרן היא מקצועית, אז עוד ניחה, אתה יודע.
דרך קרן, אבל זה בדיוק כמו שאני אשקיע באיזשהו מניית בורסאית כלשהי, או דרך קרן כספית.
אבל אז הוא משקיע פסיבי. אז הוא משקיע פסיבי. אם כבר לעשות את זה, אם כבר לעשות את זה, זה בתנאי שאותם 2-3 מיליון שאתה משקיע, זה לא ה-2-3 מיליון האחרונים שיש לך, ותעשה את זה דרך גוף מקצועי שינהל את זה. אם כבר. עכשיו, אני מדבר על הציבור הרחב, ואני אומר, חברים, בוא, תקנה דירה באשקלון. דיברנו על זה לפני...
כן, כלומר, מי שלא בנוי, סתכל, אני יש לי שני נכסים להשקעה, יש שם כאבי ראש, אני לא יודע היום, בארץ דרך אגב, יש כאב ראש, לא כל אחד בנו, יש לי מלא לקוחות שיש להם כספים, ואני מדבר איתם על בואו, נחשוב קדימה. יש לי לקוח, לא משנה, יש לו נכס בכפר סבא, כל שנה, כל כמה חודשים צלצל האופר, יש לי עוד 100,000 שקל לסגור את המשכנתא. אני אומר לו, דלת, בוא תקנה נכס להשקעה. אתה כל 3-4 חודשים מביא לי 100,000 שקל. בן אדם, הוא והמשפחה בונקרים יושבים, כולם ביחד, גרים ביחד בקומונה, את כל המשכורות שלהם הם חוסכים. בוא, תתקדמו. אבל הוא לא בנוי לזה. ויש אנשים שכן בנויים לזה. אני נהנה לנסוע פעם בחודש לחיפה, משקיע בזה פעם, אמרה לי עורך הדין, תסתכל על זה כאילו אתה עושה 3 שעות בחודש השקעה בדירה, ואתה מקבל שכירות ואתה מקבל את הכסף.
אבל חיפה זה לא ברלין.
נכון.
כי הרגולציה שם שונה, אני אחר כך אגע בזה.
אני אספר לך כנגד, אני ליוויתי חברה של 3 אנשים בצ'כיה, בעיירת סקי, מדהימה, בעוד שבוע אני אהיה שם דרך אגב, בלי שום קשר. אני כבר אחרי שנפרדתי מהם, אני עוד ממשיך לטייל שם, אבל אני בסוף, כל הכאב ראש של הניהול של הדבר הזה, הבעיות, הנזילות, הרשויות.
אתה עושה את זה גם בשלט רחוק.
אתה עושה את זה בשלט רחוק, אני לא רוצה לספר לך שבצ'כיה זה לא גרמניה שעוד מדברים עברית, אנגלית. באזור הזה, בצ'כיה כבר מדברים אנגלית היום הכל, אבל באזור הזה ספציפית. זה לא. אני התנהלתי שם מול ה-housekeeping, ה-key holder, יותר נכון, שנקטע, שהיא רק דוברת צ'כית. אני יודע לכתוב מצוין צ'כית דרך אגב, אני גם יודע לקרוא מצוין צ'כית, אתה יודע גוגלס, אבל בסוף מי שמרוויח מכל הדבר הזה, ואחרי שהם מכרו את הנכס, זה רק אני. דמי ניהול.
תראה, אז זה באמת נכון, כל מה שאמרנו עכשיו נכון לגבי אדם פרטי שרוצה ללכת ולקנות נכס בגרמניה, איזשהו יש לו 2 מיליון שקל והוא רוצה, זה בסדר, זה נכון מאוד ואני גם לא ממליץ. אבל חברות חושבות אחרת. יש הרבה...
אבל איך אני מגיע לאותם חברות? אתה מה שאתה מציע לי, אתה אומר לי, אופר, לך קח קרן נדלן כלשהו.
עדיף שתיקח קרן...
קרן נדלן כלשהי.
עדיף שתיקח קרן שיושבים במקצוענים, יש במערך הלליסטי שבודק את ההשקעות.
אבל איך אני יודע? שמע, אנחנו, האזרחים שיש להם את הכסף, אני לא מדבר על האנשים שמבינים בכסף. אותו אחד שעשה אקזיט, אותו אחד שחסך כסף. זאת אומרת, הייתי אתמול בסיור, אני מלווה משקיעים, אני רואה את האנשים, לאנשים יש כסף. אחי, לאנשים יש כסף.
יש הרבה כסף במדינה.
יש הרבה כסף. אבל האנשים האלה לא נמצאים, האנשים האלה חשופים לאותם מודעות בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בואו תשקיעו את הנכס מעבר לים. צלצלת אליי מישהי שאני מכיר אותה טוב. אומרת לי, אופר, מה, ראיתי השקעה ביוון, במחיר שאני קונה, פה בארץ השקעה, אני קונה שם 3 דירות, כדאי לי. ואני אומר, לא, אל תיכנסי לזה. את לא בנויה לזה. מה, אבל ראיתי שום יוטיוב מצוין. כלומר, אנשי מחירות מצוינים. איך אני יכול להגיע לאותם גופים האלה, שאתה מספר לי עליהם? איך אני יכול לבחור, לדעת איזה בדיקות אני צריך לעשות?
תראה, יש... אחד הדברים שמאפיינים את הגופים האלה שמשקיעים כסף של לקוחות בחול, זה קשה מאוד למצוא שם...
ישראלים.
קשה מאוד למצוא שם, יש שם הרבה רמאויות. יש שם הרבה דברים, הרבה דברים שהם לא קשירים, שמתנהלים שם. והמשקיע לא מקצועי, לא מנוסה, הרבה פעמים נדפק מזה. עכשיו, צריך לדעתי... אם אתה לא מבין בתחום ואתה רוצה להצטרף לקרן כזאת, תתייעץ, שווה לך לשלם למומחה שייעץ לך איזה קרן, באיזה קרן להשקיע, וגם יעקב אחר כך אחרי הפעילות של הקרן, הדוחות שהם...
כלומר, אם אני בא אליך בתוך המומחה, אתה תבוא ותפרוס לי 4-5 קרנות, תספר לי כל אחת איפה היא משקיעה, מה הנכסים שלה, איך החלוקה, כי למעשה אני לא משקיע בנכס דירה, ברחוב...
תראה, אני לא אעשה פרסומת פה, אבל יש בארץ מספר קרנות, הרוב, באמת, רוב הקרנות הן בעייתיות. אנשים שמנהלים אותה, הוועדות ההשקעה לא מקצועיות, התהליכים של האנליזה הרבה פעמים לוקים בחסר, ההנהלה שם הרבה פעמים...
אז טוב, לא בוא, שנייה, אתה ואני יכולים היום לפתוח כזאת קרן ולהגיד, אוקיי, בוא נשקיע בחול, והיינו, מה ידוף היה?
אז צריך להיזהר מאוד. יחד עם זאת, יש פה קרנות, לדעתי קרנות ספורות במדינה, לא הרבה, של מקצוענים, בדרך כלל זה קרנות מאוד ותיקות, עם מערך מאוד ממוסד של ניהול סיכונים, של בקרה על ההשקעות. תראה, חברות, כשאני אומר בקרה, לבקרה על השקעות יש חשיבות מאוד 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 גדולה. כשאתה קרן זרה, או חברה זרה שמשקיעה בחול, אתה לא מכיר את הרגולציה, אתה לא מכיר את ה... אין לך ערך מוסף, אתה לא מכיר את חוקי... אתה פחות בקיא בחוקי המס, אתה פחות נגיש לעסקאות טובות שיש שם. אתה צריך מערך, אין לך מערך, קנית נכס, אתה צריך גם לנהל אותו. ואין לך מערך של ניהול נכסים. אם אתה עובד עם יזם מסוים, נכנס לתחום של יזמות לצורך העניין, אז אתה צריך להסתמך על היזם בצורה מלאה, שהוא, אתה לא מקים שם מערך חברת בנייה משלך. עכשיו, הבקרה, גופים, משקיע חוץ שמשקיעים במדינות באירופה או בארצות הברית, להבנתי, אסטרטגיית ההשקעות שלהם חייבת להתבסס על שותפות עם יזם מקומי. עכשיו, שותפות עם יזם מקומי יכולה לתת לך הרבה יתרונות. הוא יכול לחבר אותך לכל מיני עסקאות שאתה לעולם לא תגיע אליהם לבד. הוא יכול לייעל את תהליכי התכנון, כי יש לו קשרים.
כלומר, זה לא חברה שהשקעתי והיא באה ומחפשת נכסים, אלא אתה אומר, מישהו מבפנים כבר מכיר את הנכסים שהוא שותף, שיש לו, הוא בעל אינטרס גם.
לא, זו חברה קיימת, זה יכול להיות בכמה אפשרויות. או שזו חברה שיש לה כבר מערך השקעות פעיל, ואז אתה קונה החזקות בחברה הזאת. אבל אתה מתבסס על מערך הניהול שיש לה, על המערך של האנליזה שהיא עושה, על מערך ניהול הסיכונים. עכשיו, אבל אתה, החובה שלנו כחברה, כמשקיע חוץ, זה כל, אנחנו לא מנהלים את ההשקעה בפועל, אבל אנחנו כל הזמן בבקרה עליה. אנחנו מאוד מעורבים. כמה כסף הוצא על ניהול, ואם זה, שאתה נכנס לפרויקט יזמות, אז אתה מוודא שתהליך הבנייה מתקדם לפי התקציב.
החברות האלה שאתה מדבר איתי, אותם גופי השקעה, הם גם, מה אחוז הבעלות שלהם, או השותפות שלהם בכל השקעה כזאת? הם לא רק מנהלים, הם לא רק, נכון? הם לא רק חברה שמנהלת את ההשקעות של האזרחים שמשקיעים
כזה. אתה מדבר על החברות המקומיות?
לא, אני מדבר על החברה שאתה מציין, החברות, אותם גופים, אותם קרנות ישראליות נניח, שאוספות אותי, אותך.
הן מתחברות תמיד, או ברוב המקרים, מתחברות ליזם מקומי.
לא, אבל השאלה שלי, נניח, ניקח חברה X, שהיא עם ניסיון, כמו שציינת. אני היום רוצה להשקיע כסף, בסדר, בחול, אני פתחת את עיניי. אני עכשיו צריך לחפש חברה בעלת ניסיון, עם דוחות, לא אחת שקמה אתמול באלף, מישהו עם ותיקה, מישהו עם רזומה, ונניח יש שם 5 מנהלים בעסק. החברה הזאת היא גם כן, היא מנהלת ביחד עם ההשקעות שלי, גם כסף שלה, נכון? זה לא, היא לא רק מנהלת 100% כסף של משקיעים,
אלא גם... לא, בוודאי, הרבה פעמים זה כסף שלה, והרבה פעמים זה גם כסף, הקרן גם לוקחת מינוף. כי כל ההשקעות נדלן בנויות על מינוף.
נכון, אבל אני אומר, יש שם, תסתכל לי, תמיד אני אומר, מאוד קל שיש לך, שאתה מביא מישהו...
אז אתה שואל מה האחוז של בעלי הקרן בתוך ה...
בדיוק, הם חייבים, לא, חייב להיות להם אחוז מסוים, כי הם שותפו בשביל האינטרס שלהם.
לא חייב להיות, לא חייב שיהיה להם, אין פה חוק שאומר...
אני תמיד, אתה יודע, יש משפט שאומרים...
אבל אם הם שמים כסף, תראה, אם אתה רואה שבעל הנכס, סליחה, בעל הקרן, משקיב כסף על פרויקט מסוים, זאת אומרת, הוא מאמין בו.
מאוד,
יש תמיד... לו מחויבות.
יפה, זה מה שרציתי לשמוע.
עכשיו
יפה.
אני אגיד לך יותר מזה. כשאנחנו נכנסנו כשותפים עם יזמים מקומיים, אנחנו דרשנו שהם ישימו גם כסף. זאת אומרת, ברגע, זה, הוא יכול היה לתת לי רק שירותי ניהול. כי יש לו מערך ניהול נכסים, ולא חיפשתי אותו כ...
זה מאוד קל לשחק ניהול. בכסף שהוא לא שלך, אבל ברגע שהכסף שהוא שלך, או שאתה שותף בו, אז האחריות, אתה יודע שאתה הולך להפסיד, לא רק מישהו אחר.
נכון, אז המתכונת הייתה כזאת, היינו נכנסים איתם שותפים באקוויטי, לפחות 30%, שיהיה לנו גם סי, תמיד היה לנו נציג בבורד, של אותה חברה שהייתה, שהוקמה לצורך ההשקעה, הייתה נציגות, היה לנו לפחות נציג אחד בוועדת ההשקעות של החברה שהוקמה, יהודית. ומה שאנחנו דרשנו זה שהוא באמת ישים, אנחנו נכנסנו לפחות ב-30%, כמו שאמרתי, אבל הוא היה צריך לשים לפחות, היה צריך להיות שם מישהו אחד לפחות משמעותי ששם 50%. וזה יוצר כך, בצורה הזאת, ברגע שאתה מתחבר ליזם מקומי, שהוא גם שם כסף, אז יש לו יותר מחויבות לפרויקט.
זה ברור.
יותר מחויבות להצלחה.
אתה יודע, שיושב לך, שאתה הולך לבנק, ואתה אומר, אני רוצה להשקיע כסף, ואתה יושב עם שום ילד שסיים... לא, לא רוצה להעליב, אבל שסיים לימודים אקדמיים כאלו אחרים של השקעות בכזה בית, השקעות כזה או אחר, ויש לו תעודת ברוקר,
כן.
בסוף הוא משקיע עם הכסף שלך, יהיה לו עצוב אם אתה תפסיד, או הוא ישמח שאתה תרוויח, אבל הוא לא יצטרך שלם. אבל אם היית אומר לו מראש, על כל 75 אגורות שאני שם, אתה גם שם 25 אגורות, ואתה שותפתי ברווחים ולהפסדים, הוא היה חושב גם אחרת קצת. אולי יותר מקדיש מאמץ למכור תיקים נכונים יותר, או הוא מתבק... כי יש לו שם אינטרס.
נכון, נכון. אני חושב ש... תראה, גם חלק לא קטן מהקרנות שאנחנו מדברים עליהן, הקרנות הבעייתיות, אחד הדברים שמאפיינים אותם זה שה-General Partners, אתה יודע, הקרנות האלה בנויות מ-Limited Partners, שהם המשקיעים, עצמם, שהם לא מנהלים את הקרן, ומהג'נרל פרטנר שעובד על בסיס של הצלחה. אז בהרבה מהקרנות הבעייתיות האלה, מנהלי הקרן לא שמים כסף. וזה לקונה. החוק לא מחייב אותם לשים כסף, אבל עצם זה שהוא לא שם, המחויבות שלו להצלחה, היא פחות, הוא גם פחות זהיר בה, הרבה פעמים פחות זהיר בה.
זה כן, זה בסוף, זה מאוד דומה לעולם המחירות, שאתה לוקח איש מחירות, שם לו מינימום, מזכורת מינימום, ומשלם לו על פי עמלות, מרווחים של מחירות. אם הוא יודע למכור טוב, ויצליח למכור, ולעומת זאת, אם אתה נותן לו פיקס פרייס, אז זה לא מעניין אותו אם הוא ימכור במיליון שקל, בחצי מיליון שקל, מה זה משנה לו?
אבל אנחנו לא באנו מהעולם של הקרנות. אנחנו לא היינו קשורים לעולם של הקרנות, אנחנו חברת החזקות והשקעות שמנהלת את הכסף של הבעלים, לא של משקיעים קשירים או משהו כזה. אבל גם במקרה שלנו, כמו שאמרתי, תמיד, בכל השקעה, אנחנו התחברנו ליזם מקומי, או קנינו החזקות של חברה מקומית, כשהם נתנו לנו הרבה פעמים את השירותי ניהול.
סיפורי הצלחה? סיפורי הצלחה ב...
תראה, סליחה, אני זוכר, נגיד, נכס אחד, זה היה בהתחלה. זה לא היה בברלין, זה היה בעיירה נקראת פוצדם.
פוצדם.
פוצדם זאת עיירה שנמצאת...
מטפוח אדמה, יש לי שם סיפור שם, לא ממש
25 כזה. 25 קילומטר מדרום מזרחית לברלין.
כל הפוצים משמים שם.
פנה אליי מתווך, אמר לי, תשמע, יש לי נכס נטוש כרגע, הוא ירושה, זה נכס, נכס בבעלות של אח ואחות, נטוש הרבה זמן.
כשאתה מדבר נכס, זה לא דירת מגורים יחידה.
לא, 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 כשאני מדבר, אנחנו לא קנינו דירה, אנחנו קנינו קומפלקסים.
בדיוק, נכס, אתה מדבר על קומפלקס או משהו מסחרי גדול כזה, כמו שאנחנו רואים בהסדרות בחול.
נכון.
פתאום רואים כזה בניין ענק, הכל מגודר מסביב. שלטים, נא לא להיכנס.
אמר לי, תשמע, הנכס הזה כרגע נטוש. אח ואחות שירשו את זה, יש להם נכונות לבדוק מחירה. חתמתי לו, דרך אגב, מתווכים בגרמניה לוקחים, יכולים לקחת גם 6%.
כן, זה אני מכיר, מכיר את זה, מהמחירה של הנכס בצ'כיה.
חתמתי לו ואמרתי לו, בוא ניסה לראות את הנכס, קיבלתי את כל הנתונים על הנכס, תוך כדי זה שאנחנו נוסעים לכיוון הנכס, אני מתקשר לאנליסט, אני אומר לו, תקשיב, תבדוק את הנכס הזה, בדיקה ראשונית, פוטנציאל השבחה, סטטוס משפטי, הכל, כל מה שאתה יכול. כשאני מגיע לנכס, זה היה נכס שמורכב משני בניינים. זה היה פעם מבנה תעשייתי, הייתה שם מלטשה והיה שם מסחר למטה. היה שם, הנכס היה, השטח שם היה, שטח הבנוי היה כמעט 5,000 מטר מרובע. כשהגעתי לשם, אתה רואה בכניסה לנכס משורשם גרפיטי בגרמנית, סכנה יש בפנים רוחות רפאים. מרוב שהוא היה נטוש, נכנסנו לנכס, אתה רואה שם כל מיני ג'אנקיז והומלסים פולנים שמצאו להם מחסה מהקור. תוך כדי זה שאנחנו מסתובבים בנכס, הוא מתקשר אליי, אמר לי, תקשיב, יש פה פוטנציאל השבחה. יש פוטנציאל השבחה בנכס הזה. אפשר להגדיל שם, לעשות שינוי ייעוד למגורים, ואפשר להגדיל שם את השטח הבנוי למגורים, כמעט עד 8,000 מטר, כשעוד אפשר להוסיף גם מספר...
שכמה הנכס היה במקור?
היה בנוי, היה בנוי שם 4,800,
מסחרי. כלומר, כמעט להכפיל אותו.
כן. אנחנו מיד...
ומין הסתם תמיד מגורים יהיה יותר יקר מבחינת הפוטנציאל.
הבנו שיש פה פוטנציאל מאוד משמעותי. דרך אגב, התקשרתי לבעלי המניות, אמרתי להם, תגיעו לראות את זה. הם היו דואגים לראות כל נכס. אני גם אישית מגיע לכל נכס שאני קונה, נכנס מאחורה, קודם כל לחצר האחורית, לראות איך הוא מתוחזק. התפיסה הניהולית שלי זה תהיה עם רגליים על הקרקע, אל תנהל את זה מה...
מצוין, מצוין.
הם הגיעו, ראו את הנכס, ושוב אני חוזר לאסטרטגיה. הבנו שאנחנו צריכים יזם מקומי שיכנס איתנו כשותף. פעם אחת ייתן לנו שירותי בנייה, ופעם שנייה, אם הוא יוכל לעזור אחר כך בניהול הנכס. התחלנו מסע ומתן עם
אח ואחות.
עם האח ואחות ועם העורך דין שלהם, והוא אמר, תשמע, אני רוצה עסקת קומבינציה, אני אתן לך, אני רוצה להשאיר 30% מהזכויות אצלי.
לפרייר עם הגרמנים האלה.
לפרייר.
בטח גם היה יהודי.
מסע ומתן מאוד משמעותי, בסוף הוא החליט למכור. ולא רק שהוא מחר, הוא גם מחר במחיר נמוך יותר מהערכה השמאית של של הנכס, בסוד 10% משהו כזה.
וואו.
האחות הייתה מאוד לחוצה למכור, הוא היה פחות, אבל היא בסוף
הובילה את הסיפור. הטון.
תוך כדי זה שאנחנו במסע ומתן איתו, וכבר... חתמנו איתו גם על הסכם עקרונות ראשוני, הצלחנו לאתר יזם מקומי שייכנס איתנו כשותף, כשהוא ייתן לנו אחר כך גם שירותי בנייה בקוסט פלוס משהו, כי הייתה לו יכולת, היה לו כבר תשתית של בנייה, ותשתית של ניהול נכס אחר כך. עכשיו, הנכס הזה הוזכר בסוף, ואני אגיד, ופה אני אתן לתא, אני אמחיש כמה חשוב שאתה עושה את זה עם יזם מקומי. היזם המקומי הזה, היו לו מהלכים בתוך ועדות התכנון, הוא קידם את התכנון והוסיף לנו זכויות מעבר למה שחשבנו. השינוי ייעוד היה מתעשייה ומסחר למגורים, היה מהר מאוד. יותר חשוב, היו לו קשרים באוניברסיטת פוצדם. כשאנחנו חתמנו הסכם עוד מראש, הסכם מול האוניברסיטה, או מול קרן מסוימת של האוניברסיטה, להזכיר את הנכס למגורי סטודנטים לטווח של 8 שנים קדימה.
וואו.
ככה שמה ש... ופה באמת באה החשיבות של היזם המקומי.
כן, כי הוא מכיר, הוא יודע לדבר את השפה המקומית.
הוא מכיר את הקומבינות, הוא יודע למי לתת מה שצריך לתת. גם בגרמניה עושים
את זה. כן, זה מה שרציתי לשאול.
ויש לו כבר, כמו שאמרתי, יש לו מערך של בנייה שהוא מאוד יעיל. ניהול הנכס כבר יודע איך לנהל את זה, יש לו ניסיון, הוא מכיר את כל הספקים המקומיים. לבד לעשות את זה, אם אתה חברה זרה, זה בעייתי. זה בעייתי. אספקטים משפטיים הוא מכיר יותר טוב ממך. אנחנו כל הזמן עשינו בקרה עליו. זה, הקטע הוא שבחברות כאלה, חברות זרות שמשקיעות בגרמניה, מרכיב גדול מאוד מהפעילות שלהם זה באמת הניהול סיכונים והבקרה. זה לא רק לעשות את הדיו דיליג'נס לפני כן, זה כל הזמן לבקר את היזם, כל הזמן...
אתה משקיע כסף, אתה רוצה לראות...
בסכומים כאלה אתה לא יכול לעבוד רק על תחושת בטן.
אתה משקיע כסף, אתה רוצה לראות שהעסק הזה עובד, כי אתה לא משקיע כאן 5,000 שקל ולא 50,000 שקל, אנשים משקיעים הרבה כסף. אתה מחפש חברה שתנהל לך את הכסף, שאתה יכול לישון בשקט, שהכסף שלך מנוהל על ידי מישהו מקצועי.
עכשיו תראה, זה סכומים מאוד מאוד, אומנם לקחנו תמיד, כל החברות שהקמנו, כל החברות היהודיות שהוקמו לצורך ההשקעה, מימנו את עצמם על ידי מינוף, בדרך כלל LTV, LTV זה השיעור מינוף, היה 70%. גם בנושא של המינוף, כשאתה עובד עם יזם מקומי, הרי איך זה עובד? בגרמניה, אם אתה רוצה לקבל, מימון, אתה עובד מול ברוקרים של הלוואות, בארץ פחות מקובל.
נכון.
והוא מביא לך כל מיני ציטוטים מכל מיני מקומות. ציטוט זה...
לא ריבית.
על ציטוטי ריבית. עכשיו, יזם מקומי יכול לקבל ציטוטי ריבית הרבה יותר טובים,
הוא מקומי, הוא מכיר, הוא מקושר,
אז זה נותן לך מעטפת גדולה מאוד של יתרונות.
יוסי, תן לי, אנחנו ממש בסיום, תן לי שום משפט ככה, איך אנחנו, מי שהזין לנו עכשיו, ראה, צפה, מעוניין להיכנס לכזה דבר, איך הוא עושה את זה ככה, הכי צורה נכונה, פונה אליך אולי, אתה מלווה לקוחות.
אני לא מלווה לקוחות.
אז איך הוא יכול לעשות זה בצורה נבונה? ככה משפט?
אני חושב שהוא צריך לקחת יועץ, שהוא מומחה. יש לא מעט אנשים שמתעסקים עם זה היום. שיהיה לו איזשהו טרק ריקורד מוכח, ושהוא ילווה אותו בהשקעה.
לקחת יועץ, לא סתם מישהו שראיתם הודעה בפייסבוק שלו, דברו עם לקוחות שלו, דברו עם,
נכון,
עם, קומבי,
נכון.
עם קולגות שלו, עם תעשו קולג, מחקר
עם
שוק.
עם קולגות, מחקר שוק. יש הרבה חפרים, אבל יש גם אנשים שהם מקצוענים, ואם אתה לא מבין בתחום הזה, קודם כל לבד אל תשקיע בכלל.
נכון.
אל תלך תקנה בגרמניה דירה על שמך. אם אתה כבר רוצה להשקיע ויש לך כסף, וזה לא הכסף האחרון שלך, תלך לקרן שעושה את זה, תיכנס שם כמשקיע קשיר, אבל תעשה את זה בליווי שיהיה מישהו שמייצג את האינטרסים שלך מול הקרן, מישהו מקצועי. יוסי, שדע לשאול את השאלות הנכון.
אני למדתי הרבה. למדתי המון אפילו. שמחתי מאוד לערך אותך כאן אצלנו, בפרלמנט הנדלן.
גם אני. זה היה קצר, אבל אתה יודע...
זה לא היה קצר, זה היה כמעט 50 דקות. אם לא שמת לב. ברור שיש עוד הרבה מה לדבר, ואולי יהיה עוד הזדמנויות שתבוא אלינו כאן לרדיו. נשמח לארח אותך. אז יוסי יוחפז, המון המון תודה שהגעת אלינו.
תודה רבה לך.
אנחנו נהיה כאן בעוד שבועיים, שבוע הבא, לא, בעוד שבועיים אנחנו נהיה כאן, מיד אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן, אחרינו סקילי מינוס אין בריהם, 335 יום בתוך המחלחמה הארורה הזאת, עם 101 חטופות וחטופים, אני מצד אחד רוצה שהמספר הזה מאוד מאוד ישתנה, אבל שישתנה בנסיבות טובות ולא מצערות. מאחל לכם המשך יום טוב, בריאות אושר, סוף שבוע נעים. ביי ביי. מחני